ספר הקדוש יהושע, ואנחנו נתונים בעיצומו של פרק פרק ט', פרשת הגבעונים. ויהי שמוע כל המלכים אשר בירדן בהר ובשפלה ובכל חוף הים הגדול אל מול הר הלבנון החיתי והאמורי הקנעני והפריזי, החיבי והיבוסי, והתקבצו יחדיו להילחם יהושע עם ישראל פה אחד. כן, זה כבר דיברנו על זה שבכיבוש יריחו כבר הייתה תגובה כזאת. אחר כך נחלש מעמדו של יהושע במלחמת העי, שבה היה ניצחון של הקנענים, של יושבי עי, ואחר כך שוב חוזר מעמדו של יהושע למה שהיה מקודם על ידי כיבושה של העי, ואז יש קואליציה כללית שכוללת שבעה עמים חוץ מאחד. בפני הגויים, בפני הגויים. חוץ מעם אחד שאיננו מגיע. יש עם אחד שחסר פה ברשימה, הגרגשי. למה? חז"ל אומרים, הגרגשי כבר לא היה פה. למה לא היה פה? ברח. אם כי ביריחו כן מצאנו גרגשי, אבל מעבר לזה אין. לאן הלך הגרגשי? לתוניסיה. נכון? כך כתוב. שברחו לאפריקה. מה יש באפריקה? אפריקה זה השם העתיק. אצל חז"ל, כשאומרים חז"ל אפריקה, למה מתכוונים? לתוניסיה. כלומר, האזור של קרטגו, שהייתה עיר כנענית, כלומר פיניקית. הפיניקים היו הכנענים יושבי חוף הלבנון, והם הקימו את קרטגו, והייתה אם כן מושבה שם להתיישב בה, והם הגיעו לשם. שהשאלה היא מתי זה היה בדיוק, כלומר צריך לברר בדיוק מתי הפיניקים התחילו להתיישב שם, אבל קשה מאוד לדעת. זאת אומרת, כשאנחנו שומעים כבר על עיר מפורש, שבאופן מפורש קיימת, זה לא אומר שלא היו בה, חלוצים שכבר הגיעו לפני כן. טוב, על כל פנים זה המצב, כולם נלחמים, מחליטים להילחם ביהושע. ויושבי גבעון שמעו את אשר עשה יהושע ליריחו ולעי. יושבי גבעון, מזה עם הם? גבעונים זה על שם העיר, אבל מזה עם? הם אמורי, חיתי, כנעני, מה? כנעני, מה אתה אומר? על סמך מה? סתם ככה בא לך, כן? יושבי גבעון הם חיבים. חיבים. כן, כתוב כמה מקומות. שהם היו חיבים. חיבים, כלומר, מגזע הענקים שהיה במקדם בארץ ישראל. והם... ואיפה זה גבעון? אני שואל איפה זה? אתה אומר כך, בגבעת זאב משהו, ירושלים, דרום, צפון. אתה יכול להיות יותר ספציפי?
לא.
אתה בסדר גמור. יש עד היום הזה כפר ליד שועפת, נקרא אלג'יב. אלג'יב, בתוך אלג'יב יש שם השרידים העתיקים של גבעון, כולל הבריכה הגדולה אשר בגבעון, אני ראיתי אותה. זה שם, כן. כן, 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 זה שם. כן, מזה נעשתה גם גבעון החדשה, מחנה גבעון, כל האזור הזה. כן, אבל זה אלג'יב. אלג'יב, שם יש אפילו בין החצבים, אתה רואה שם את שרידי העיר הכנענית. מה? החיבית, סליחה. מה אתה אומר? שועפת. זה כשאתה נוסע...
בית יעקב.
מה זה בית יעקב?
איך קוראים לנווה
יעקב? נווה יעקב, אתה אומר בית יעקב, אני מתבלבל. כן, כשאתה נוסע לצפון ירושלים, אז מצד שמאל יש כפר... שכונה אפשר לומר, של ירושלים שנקראת שועפת. כן? אז שם יש, אתה ממשיך קצת, אתה מגיע לאלג'יב. כן. אז זה יש גבעון. עכשיו, מה?
איך הם לא פחדו ללחם עם יהושע? הרי לפני כן, בו לא פחדו,
אתה אומר, איך הכנענים לא פחדו להילחם ביהושע?
תגיד, לא היה להם מה לעשות.
אתה מקשה ואתה מתרץ. אי הוא מוטיב לה ואי הוא מפרק לה. כן? התשובה היא שהם פחדו להילחם ביהושע ונלחמו בכל זאת. מה יש להם להפסיד? כן. האם הם יודעים שאלג'יב זה גבעון? לא חושב שהם יודעים איפה זה בא בכלל השם הזה. כן? עכשיו, עכשיו, איזו נחלה זו בין השבטים? זה נחלת בנימין, נכון? בנימין, ברור. זאת נחלת בנימין. כלומר, אנחנו גם נראה בהמשך שכל הערים, כל הכפרים של הגבעונים, זה זהה כמעט אחד על אחד עם נחלת שבט בנימין. ברור. זה כבר מזמין איזשהו קונפליקט עתידי, בין הגבעונים לבין משפחת בני בנימין, משפחות של בנימין, וזה מסביר את המתח העצום שהיה בין בית שאול, שהיה משבט בנימין, לבין הגבעונים בהמשך הסיפור בספר שמואל. בסדר? טוב, אז יושבי גבעון, כן, הם חיבים שיושבים באזור של נחלת בנימין. שמעו את אשר עשה יהושע ליריחו ולעי ויעשו גם... אגב, לגבי שאלתך, אם הערבים יודעים או מודים בזיהוי של המקומות, זה בכלל לא משנה. כלומר, אנחנו רואים דבר מאוד מעניין, שבארץ ישראל קרתה תופעה של שימור השמות העתיקים באופן רציף לאורך ההיסטוריה, על ידי אנשים שבכלל לא ידעו על מה מדובר. למשל, היו, זה התחיל, המחקר של הדבר הזה במאה ה-19, כשבאו שני חוקרים לארץ ישראל בתקופה הטורקית, שפה כמעט ולא היה כלום פה. והם הגיעו למקום שהם שיערו על פי התנך שהוא עמק הילון. ואמרו אותו, אולי זה עמק הילון, אנחנו לא יודעים. שאלו ערבי שעבר שם באזור, תגיד, מה זה פה? אמר, הילון. כן? כלומר, מבחינתם זה היה חידוש עצום, הילון, הוא אמר. כן? זאת אומרת, שפתאום שמו לב שיש אדם שממשיך לשמור, לשמר את השם הזה אלפי שנים, וזה מהדברים שעוזרים לנו מאוד במחקר ארץ ישראל. לא תמיד זה נכון, לפעמים יש כמה פשלות, אבל יש שימור. יש אזור אחד שבו זה לא כך, זה מערב השומרון. שמה כנראה הרצף ההתיישבותי נקטע, כלומר הייתה איזושהי תקופה שבה הרצף, שלא היה רצף, איזה דור מספיק אחד, מספיק אפילו דור אחד שלא יהיה רצף, והוא. אז לכן השמות שמה, אזור נווה צוף, כל הדברים האלה, זה נשכח. כלומר, אנחנו לא יודעים בוודאות את השמות של המקומות שמה, למרות שיש שם חורבות, אבל כל שאר הארץ אנחנו כן יודעים.
זה הגיוני שהרצף יישמר, זה
הדברים... יש הרבה מדינות בעולם ששמע הרצף לא נשמע.
כן. מובן, אבל אם אתה יודע שירושלים, אנחנו יודעים את זה,
נרכז
העולם, היום
כן, ברור. ברור.
אז זה תמוני כן. שזה...
לפעמים השימור של השמות הוא קצת מוזר. למשל, יש פה, קרוב אלינו, יש מקום שנקרא בית איקסה. נכון? למה קוראים לו בית איקסה? אתה לא יודע?
לא.
פשוט מאוד. זה היה מחנה של הליגיון העשירי, שהרומאים הציבו פה כדי לכבוש את הארץ. 10 בלטינית זה X. אז באו הערבים, ראו את הצורה הזאת חקוקה בסלע. אמרו, זה X. בית X'ה. זה מזה זה בא. כן? אז יש דברים כאלה לפעמים. כן? או למשל, יש לפעמים באזור יבנה, יש מקום שמכנים אותו קבר ראובן. קבר ראובן. ושם אנשים עולים, מתפללים בקבר של ראובן, בן יעקב. זה שטויות. לא היה ולא נברא. איך יכול להיות שראובן בכלל קבור שם, בחולות שם, ליד יבנה? אבל מה? מה זה הקבר הזה? הקבר הזה הוא מי... כל הסימנים מראים שזה צורת הקבורה של ימי בית שני. כן? והערבים היו קוראים לזה נבי רובין. רובין, או שייך רובין. רובין. אז זה כנראה ככה השערה של וילנאי, של זאב וילנאי, שזה הקבר של רבן יוחנן בן זכאי, שהיה מיבנה. רבן, רובין. אז כך שלא תמיד שימור השמות מראה באופן מדויק על המקום. אבל יש הרבה מקומות. טוב, בואו נמשיך. אבל לגבי האלג'יב זה כן, זה מסיבה פשוטה, יש שם כל הסימנים של בנייה כנענית, אותה בריכה גדולה אשר בגבעון, שם רואים אותה, היא ענקית. רואים שם שכנראה על פי פחמן 14 אפשר לברר מאיזה תקופה זה. טוב. לא מה?
לא קשה את הדברים האלה.
לא קשה. צריך
רק לעבוד.
כן, לדעת מה זה תקופה חלקוליטית וברונזה תיכונה ועוד כל מיני דברים כאלה. ויושבי גבעון שמעו את אשר עשה יהושע ליריחו ולעי, ויעשו גם הם בעורמה וילכו. אז מה זה בעורמה? בעברית מודרנית המילה עורמה זה משון ערבומיות. בעברית מקראית עורמה אין לזה שום קונוטציה שלילית. עורמה זה חוכמה. חוכמה, כן. בא אחיך בעורמה, ויקח ברכתך. או למשל, לתת לפתאים עורמה לנער דעת ומזימה. נכון? ככה כתוב בתחילת משלי. כלומר, עורמה זה מילה חיובית. ויעשו גם המה בעורמה. וילכו. יפה. אתה כבר קורא פסוק כמו שחזל קוראים את הפסוקים. חזל אומרים, מה זה גם המה? סימן שהיה עוד לפני זה. היו עוד גבעונים שבאו בימי משה והצטרפו אליו. ועליהם נאמר, מחוטב עציך עד שואב ממך. כנראה כלומר, קשה לדעת בדיוק איך הקשר הזה נעשה בימי משה, כי הרי מאזור בנימין עד סיני, או עד, אני יודע, עד ערבות מואב, לך תדע בדיוק איך זה נעשה. ייתכן מאוד, כן? התורה לא מספרת הכל, כל המאורעות. היא מספרת ממש מבחר מאוד מאוד על קצה המזלג של המאורעות. אז אנחנו יכולים להבין שהיה עוד תופעה כזאת. כן. ויעשו גם המה בעורמה. וילכו ויצטיירו. ויקחו שקים בלים לחמוריהם ונודות יין בלים ומבוקעים וצוררים ונעלות בלות ומטולאות ברגליהם וסלמות בלות עליהם וכל לחם צדם יבש היה ניקודים, וילכו אל יהושע אל המחנה הגלגל, ויאמרו אליו אל איש ישראל, מארץ רחוקה באנו, ועתה כירתו לנו ברית. כלומר, הם בעצם עושים את עצמם שהם לא מעמים שהתורה ציוותה להילחם בהם, ולכן מציעים לכרות ברית. אגב, מעניין מאוד, שהמחקר ההיסטורי, לא יודע עד כמה אפשר לסמוך על זה, אבל המחקר ההיסטורי טוען שזה היה נכון שהם באו, לא לפני זמן רב. זאת אומרת, זה נכון שהם כבר ישבו, כלומר, הם באמת שיקרו, אבל הם כנראה היו בכל זאת די חדשים בנוף הכנעני. אחיווי, כן. אתה שואל, האם הייתה מצווה להשמיד גם את אחיווי? כן? איך אתה שואל? צריך לבדוק. בוא נקרא בתורה. האם אחיווי הוא ברשימה של השבע שצריך להשמיד? והתשובה היא, אני אחסוך ממך את הדפדוף בתנ"ך, שכן. כן, אחיווי הוא בכלל ה... אגב, איפה מצאנו עוד חיווי בתורה? מאוד מעניין. מצאנו חיווי בשכם. נכון? שכם בן חמור, אחיווי, יושב הארץ. בכל זאת, כלומר, היו כבר חיווים, כן, באזור היותר צפוני, בשומרון, ובזמן יהושע הם כבר מגיעים דרומה. כן? כלומר, הייתה נדידה של החיווי מצפון לדרום. הם שייכים, כן, לגב ההר. בסדר. מה? איזה ברית? אני עוד לא יודע. אני עוד לא קראתי עליה. אני בינתיים, יש לנו כלל שכשאנחנו לומדים פסוק, אנחנו עוד לא יודעים את הפסוק הבא. כן. אז כלומר, יש מסורת של עורמה עם אחיווי. נכון? אבל שם לא כתוב שהוא בא בעורמה, אלא דווקא כתוב על שמעון ולוי שדיברו בעורמה. מי שבעורמה שמה זה דווקא בני יעקב. מה? כן, גם. בתרגום מונקלוס כתוב בחוכמה. אגב, יש דבר מעניין. איפה מצאנו גם את הפועל ערום במובן של חכם? והנחש היה ערום. איך אומרים נחש בארמית? חיביה. חיביה. נכון? וחיביה הווה חכים. מכל חיבת ברא, דיברה השם אלוהים. זאת אומרת שיש איזה מין שושלת כזאת, חיבית. נכון? מה? כן, כלומר יש איזה מוטיב, יש איזה מוטיב נשמתי כנראה, כי זה עובר פה דורות, זה עובר לא באופן ביולוגי, אולי באופן של גלגולים או לא יודע מה, אבל לכל פנים אנחנו רואים כאן איזה מין נוסחה קבועה כזאת, שלקודש נתפס הנחש, נכון? כלומר איפה שיש קדושה, הנחש מקיף. ומה היא חוכמתו? העורמה. מה זה העורמה? זה השכל הטבעי. כלומר, השכל הטבעי מתחרה בשכל האלוהי. אז זה בעצם מהדורה חוזרת של חטא אדם הראשון, שאנחנו רואים כאן. בסדר? וזה גם מסביר את הסיפור של שכם ודינה. כן? מה אתה אומר? זה אחת הסיבות שזה ראוי לציון. זה גם בא להסביר אחר כך את נוכחות הגבעונית בתוך ישראל. אבל מה? הנוכחות, הנוכחות, נוכח, קיים, נמצא, כן, 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 של הגבעונים בתוך ישראל. כן, סליחה, כן. אתה אומר, המשפטים הקשורים לעורמה, אצלך תמיד הם שלילים. למשל, במשלה, לתת לפתאים עורמה לנער דעת ומזימה. זה נראה לך שלילי שם. כמו כן, מה שאמרו חזל בגמרא, לעולם יהיה אדם ערום ביראה. נראה לך שזה שלילי שם. תמהה נהיה לך, אז לא תמיד. תודה. בסדר. אז מכאן הגענו להסכמה, אנחנו פיטים. בסדר, מה?
זה ממש ממש לא שלילי, זה אדירה.
אתה רואה, הוא חולק עליך. טוב, יש לך גם אחד שחולק עליך, אז בכלל. טוב, אז איפה היינו? אז פה יש איזה מין מהדורה, כלומר שכל פעם שמצליחים לצאת ממשהו, יש הנחש. בסדר? מעניין. אתם זוכרים שיש מקום שקוראים לו עץ החיים. נכון? איפה זה? מה? על מה נאמר עץ חיים היא? על התורה. איפה התורה נמצאת? בארון, נכון? איפה שהקרובים? שם נמצאת התורה. נכון? אז עץ החיים זה שם. מה היא הדרך? ואיפה באמת נמצא הארון? ירושלים. ירושלים. נכון, ירושלים. נכון, בסדר. עכשיו, ויצב מקדם לגן עדן את הקירובים ואת לה את החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים. אז מה זה דרך עץ החיים? זה הדרך המובילה לירושלים. מאיפה? מיריחו, כן? אז אתם זוכרים שאצל יהושע מצאנו שיש שר צבא השם וחרבו שלופה בידו שנראית ליהושע ויריחו. כן, אז זה היה הפתח של דרך עץ החיים. הוא הקרובים השומר על דרך עץ החיים. בסדר? עכשיו עולים ישראל מיריחו, כובשים את העי, רוצים להגיע עכשיו לאזור ירושלים. ירושלים, גבעון, כל האזור הזה, זה האזור של עץ החיים. מי שומר בדרך, מי מונע, אחרי שעברנו את הקרובים ביריחו. לא, אבל זה כבר עברנו אותו. הרי יהושע עבר את יריחו. אז איפה, אז מה פוגשים? את הנחש. הנחש נמצא שם, נכון? בסדר? אתם רואים שזה פה העתקה היסטורית של המהלך של גן עדן, זה מופיע אחר כך בהיסטוריה. מגיע אחיווי, לכן זה לא סתם מובן, הסיפור הזה. זה סיפור שבעצם מראה שהמשבר המטאפיזי שנמצא בגן עדן, מופיע אחר כך בהיסטוריה דרך מעשה הגבעונים.
נו. זה הכל
צהוב, נחשים. יש פה... יש גם נחשים במובן של החיה נקראת נחש. כן. כן, נכון, נכון.
ככה אני רואה את זה.
כן, 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 יש בזה משהו, בהחלט, בהחלט, כן. טוב, אז אם כן, ויומר איש ישראל אל אחיו, בואו נקרא עכשיו פסוק ז'. מי? איש ישראל, הכוונה, לא אדם אחד. איש ישראל זה מילה קיבוצית. כן, כלומר, כל איש ישראל. איש ישראל זה ביטוי לעם ישראל ככלל. או האנשים החשובים שבישראל. ויומר איש ישראל אל אחיו. שים לב גם שיש פה קריא וכתיב, נכון? מה יש בכתיב? תראו שכתוב ויומרו. פסוק ז', תהיתי בנימין. כן? ויומרו איש ישראל. משמע שמדובר על קבוצה. אבל הקבוצה היא מכונה בשם קיבוצי, ויומר איש ישראל. ויומר איש ישראל אל אחיו. אולי בקרבי אתה יושב? כלומר, איך אני יכול לדעת? אולי אתה מי שהתורה ציוותה עליי להשמידו. ואיך אכרות לך ברית? עכשיו, מי דיבר שם?
יהושע.
יהושע. אז למה כתוב, ויומר איש ישראל? כל ישראל. אבל יש להם מנהיג, לא? אני לא יודע, תסתכלו אחר כך פסוק ח'. אני מציע להסתכל לרגע אחד פסוק ח'. אני מציע להסתכל לרגע אחד פסוק ח'. ויומרו אל יהושע. מה אתה עכשיו רצית להגיד? לא, אתה שם, עם הכיפה. כן. מה אתה אומר? אז, אז יש פה איזה משחק פה בכתוב, נכון? בין איש ישראל, ויומר, ויומרו, יהושע. כן, בבקשה?
הסברה.
מה הסברה?
כמו שמשה יצא ממצרים,
הביא
תוכל מיני ערב רב, אז שלא יבוא ויגידו יהושע, הביא ערב רב.
אז מה אתה אומר? שזה בעצם הגנה. זה הגנה על יהושע, נכון, זה לא הוא, זה הפקידים, זה המזכירות, זה חולה, נכון, המנגנון. כן, יפה, זאת אומרת שבעצם כנראה שיהושע לא היה לגמרי מעורב בסיפור הזה, או שהיו מתווכים בדרך, וזה מה שמלם יהושע להבין על מה מדובר. זאת אומרת כי כנראה אם זה היה יהושע עצמו, יהושע יש לו רוח הקודש, תלמידו של משה. אדם עם רוח הקודש, אי אפשר לעבוד עליו בדברים האלה. אלא מה? יש איזה מין שקיעה, איזה מין ליקוי מאורות של האישיות של יהושע, שמאפשר לחיווי לעשות מה שהוא עושה. מעניין מאוד, חזל אומרים, איפה היה האדם הראשון בשעה שחווה דיברה עם הנחש?
לידע.
לידע? אז מה, הוא לא יכול להתערב בשיחה? מה? לא, אז חזל הוא מדבר מעניין. הלך לישון. הוא ישן. נתעסק בדרך ארץ, כלומר זו מילה נקייה בשביל להגיד תשמיש, ונרדם. ואז היא נשארת לבדה. זאת אומרת, הוא בא לידי סיפוקו, כלומר זה כנראה, זה משהו דומה. יהושע כבש את העין. אז הוא עכשיו מבסוט. יש איזה מין תרדמה. תרדמה של האישיות של יהושע, שמאפשרת לגבעוני לחדור. זה בדיוק כמו עם הנחש. אתם רואים, ההקבלה היא מאוד ברורה.
איפה קורה יותר?
מה? זהו. כבר יש להם בלי יהושע. אתה יודע, כתוב שכשיהושע התמנה, כל הזקנים בחו. נכון? כל הזקנים בחו. למה? אמרו, מה זה? יניג אותנו. אז מה קורה כאן? יהושע בצד, עכשיו רואים אותם. נפשקים. ייתכן, כן, ברור.
הכינו את השטח להטעות את ה...
כן, מדברים עם המקורבים תחילה. בסדר? מסדרים את זה, בסוף. בסוף עובדים עליו. זה מה שנקרא. ויאמרו אל יהושע, עבדיך אנחנו. ויאמר עליהם יהושע. כלומר, זה עולה, עכשיו, אחרי שכבר הכינו את השטח, זה עולה כבר אל הלשכה. מי אתם ומאין תבואו? ויאמרו אליו, מארץ רחוקה מאוד, באו עבדיך לשם השם אלוהיך. כלומר, זה לפני כן עם הפקידים, הנושא של לשם השם, לא מופיע. עצם העיקרון זה שם העניין הלכתי. אנחנו לא כלולים באלה שצריך להשמיד. זהו. לא, אל תעשו איתנו את ביום. אבל אצל יהושע צריך לבוא עם שיח אידיאלי. השיח האידיאלי זה לשם השם אלוהיך. אתם רואים, יש פה קפיצת מדרגות. כלומר, זה כבר עם שיקול אלוהי. כי שמענו שומעו ואת כל אשר עשה במצרים ואת כל אשר עשה לשני מלכי האמורי אשר בבאר ירדן, לסיחון מלך חשבון ולאוג מלך הבשן אשר באשתרות. מה הם שמעו אם כן לפי דבריהם? שתי דברים, נכון? מה הם שמעו? את יציאת מצרים ואת מלחמת סיחון ועוד. מי ראינו כבר שהזכיר דווקא את שני המאורעות האלה?
רחב,
נכון? רחב יריחו. אמרה גם כן, שמענו את אשר הוביש את מי ים סוף מפניכם, ואת אשר עשה לשני מלכי האמורי. נכון? מה היא לא מזכירה ומה הם לא מזכירים? את מעמד הר סיני. מעמד הר סיני מבחינתם לא קיים. זה דבר מאוד מעניין. כן, עבורנו, כשאנחנו שואלים את עצמנו, מה עשה לנו משה? משה נתן לנו את התורה. מבחינתם זה בכלל לא מעניין. כי המאורה של מתן תורה הוא מאורה אינטימי, שבין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. זה לא נוגע בכלל לאומות העולם, לפי הבנתם. כן, אבל מה שכן נוגע, זה הממד הניסי והפוליטי. זה מה שהגויים קולטים מן התנך. אבל מעניין, כשאתה רואה, אתה מדבר עם גויים על תנך, זה מפתיע מאוד לראות שהם קולטים את התנך בנקודת מבט אחרת לגמרי משלנו. הם מתפעלים מן הניסים ומן העוצמה הפוליטית, המלחמות וכדומה. וכל הממד של דבר השם אל עם ישראל, זה יש מין בלק אאוט כזה, לא רוצים לדבר על זה. גם פה, רואים את הגיוני?
זה הגיוני, כשאני רואה משאית עולה עם משקל כבד, אז אני לא מסתכל על הסחורה שבה. אני נהנה לראות את המנוע הגדול סוחב את גורר מושך.
זהירות, מטען חורג.
עכשיו, בתור בן אדם רציני, שאני רוצה את המסעית ולא הסחורה, אז אני לא מסתכל בדיוק. מאיפה זה בא.
עכשיו, מעניין מאוד, כן, זה נכון מה שאתה אומר, תראה, זה גם מובא בספר הכוזרי. בספר הכוזרי אנחנו רואים, כשהחבר מדבר עם מלך כוזר, מסביר לו מי זה משה. אז הוא אומר לו, אתה יודע, הוא משה, הוא יכול להיכנס באש, וזה לא שורף אותו. הוא יכול לא לאכול 40 יום. הוא יודע את תעלומות העבר והעתיד. וחוץ מזה הוא גם נתן את התורה. ואז המלך מתפעל, אומר, מה? אתם יודעים את כמה, מספר השנים מבריאת העולם? כלומר, הוא לקח את הדבר היותר צדדי, הפיקנטי, הגימיק. כן? וזה מה שמושך אותו. זה אופייני מאוד לגויים. מה שנקרא התפיסה הפגנית, היא מתפעלת מן האפקטים, מה שנקרא, ואיננה מסוגלת לגשת אל גופו של עניין. בסדר? כן, אז זה כדבריך.
אז איך הדו-שיח בין עם ישראל
למולם? אז זהו. ולכן אין דו-שיח בין עם ישראל והם. זאת אומרת, זה דבר מאוד מעניין. שאנחנו רואים שכל פעם שניסינו במהלך ההיסטוריה לדבר עם הגויים, הם עשו מזה פגניות. הם הקימו את הנצרות על ידי זה. האפשרות היא בזמן עוצמה מדינית. כלומר, כשבימי שלמה המלך, או בימינו. בימינו. אז יש כבר אפשרות של השפעה רוחנית על אומות העולם.
מצד העוצמה.
מה?
מצד העוצמה.
כן. על זה יש ביטוי בספר קהלת. חוכמת המסכן בזויה. ודבריו אינם נשמעים. אז משמע שכשאתה לא מסכן ולא בזוי, שומעים את דבריך.
זה מאוד מעניין שעד לפני 50 או כמה שנים, 100 שנה, שאנחנו הגענו לפה, והעולם ברוך השם מתקדם נהדר, לא רק אנחנו, כל העולם, ואנחנו תופסים את הראש עדר, יעני, אני לא רוצה להגזים, כי זה זינזות, כמו שאני אומר, והגויים, הקתולים וכולם, מתחילים לאט לאט להתחבר.
כן, אנחנו רואים את זה במו עינינו, אנחנו רואים שבבני אומות העולם פתאום מתחילים לרצות לשמוע את מה שיש להם ישראל לומר.
ברוך
השם. זאת עובדה מעניינת מאוד, אבל אנחנו גם רואים גם
פה.
טוב, בואו נמשיך. מה? אנחנו רואים את זה כבר במדים די רצינים של אלפים. ומתוך... אלפים זה עדיין בודדים, נכון. אבל כמו כל תהליך, כל תהליך מתחיל מבודדים, ואחר כך הופך להיות מיליארדים. זה מתחיל. ויאמרו אלינו זקננו, וכל יושבי ארצנו לאמור. קחו בידכם צדה על הדרך הולכו לקראתם ואמרתם עליהם עבדיכם אנחנו ואתה קירתו לנו ברית. כלומר זה בעצם החזון של אחרית הימים, מה שכתוב כאן זה הגבעונים משחקים כאילו שהגיעו ימות המשיח. זה לחמנו חם, הצטיידנו אותו מבתינו ביום צאתנו ללכת עליכם, ועתה הנה יבש והיה ניקודים, ואלה נודות היין אשר מילנו חדשים והנה התבקעו, ואלה סלמותינו ונעלינו בלו מרוב הדרך מאוד. ויקחו האנשים מצדם ואת פי השם לא שאלו. איך היו אפשר לשאול את פי השם? אורים ותומים. כן, הרי יש לנו כלל. איך עושים ברגע שיש שאלה מדינית מכרעת? שואלים באורים ותומים. כן. מה? שים לב שכל פעם שיש פשלה, שמים את יהושע בצד. נכון? לא, כי זה כנראה באמת מה שקרה. זאת אומרת שהיו פה מתווכים, ואת פי השם לא שאלו. עכשיו, אפשר לשאול, למה אנשים גדולים כמו פנחס, עתניאל בן קנה, זה כל האנשים הגדולים שהיו שם, באמת לא שאלו את פי השם? כי ברגע שיש לך נתונים שכליים ברורים, אתה לא צריך לשאול את פי השם. אבל יש סיכון. הסיכון זה שיקרה מה שקרה. אז זה, יש פה, אם כן, רמאות, ויקחו אנשים מצדם. עכשיו, מה זה לקחת מצדם? מה יש לקחת מהם? את הלחם היבש ואת הנודות המבוקעים? בנותיהם? התחתנו עם הבנות? זה מה שהיה? אלא בפשטות הם הביאו עוד משהו. הם הביאו איזה מנחה מיבול הארץ או משהו כזה. וברגע שאתה לוקח ממתנות שנותנים לך, אתה כבר שבוי בידי הנותן.
כן. למה לא לומר שהם פשוט לקחו מצד נימוס?
מה זה נימוס? נימוס לתת לחם יבש?
לא, הם באו עם בכוונה שלהם. הייתה טובה, אז עכשיו בסדר, תביאו, לא נשים את זה. לא נשים את זה, סתם נשים את זה בבית, אבל לפחות ניקח את זה לנימוס.
ותשחררו אותנו מהלחם היבש. נו, זה מה? אותי זה לא שכנע, לא קנית. בסדר? טוב. ויעס להם יהושע שלום, ויכרות להם ברית לחיותם, וישבו להם נשיא עדם. עכשיו אני עושה להם מה זה? לעשות שלום. הרי מה ההבדל בין לעשות שלום לבין לכרות להם ברית? לעשות שלום בניסוח של התורה בספר דברים זה חוזה כניעה. כן? זה חוזה כניעה. שבו הם נדרשים לקיים שבע מצוות שנצטוו בהם בני נוח ולשלם מס ועבדות. יש פה שאלות. רק רגע, אנחנו צריכים לעשות פה פעולה שתעזור. שלום כבוד הרב, משמע ששכם ודינה זה נחש וחווה, ואיפה אדם? דבר נוסף, והלא למדנו ששכם הם החבר'ה שאברהם אבינו ייבא במסעותיו, שבת שלום. נכון, כל זה נכון. שכם ודינה זה נחש וחווה, ואיפה אדם זה יעקב, והחריש יעקב עד בועם. והלא למדנו ששכם הם החבר'ה שאברהם אבינו ייבא במסעותיו, זה נכון. ויחד עם זה יש גם החיבי שמה. כנראה שבתוך החבר'ה שאברהם מביא יש גם חיבים. שלום כבוד הרב, לא הבנתי את הקשר בין דרך עץ החיים לחיבי, ולמה זה חטא האדם הראשון. וואו, אז תשמע מחדש את השיעור, זה קצת קשה לי להסביר שוב. שלום, כיצד הם ידעו להסוות את עצמם ושיש מצווה להשמיד רק את העמים היושבים בארץ? הם שמעו. שמעו. כן. הרי אחרי שהשמידו את כל ממלכת סיחון ואוג, אנשים התחילו לרעוד, התחילו להתעניין מי זה האנשים האלה. אז אומרים, האנשים האלה יש להם מצווה מאלוהיהם להשמיד את יושבי הארץ. אמרו, אם זה ככה, אז מי שלא יושב הארץ יבוא. זה לא כל כך מסובך. בכל מקרה, אין להם מה להפסיד, אז הם מנסים. בסדר? כשאין מה להפסיד, יש הרבה דברים שקורים. טוב. כן.
כל השאלה,
אני עוד לא יודע. אתה שואל, מה קרה בעקבות זה? אני לא יודע, כיוון שאני עוד לא קראתי. כשאקרא, אדע. כן, בבקשה.
פסוק א',
פסוק מה?
פסוק א', פרק
זאת לא השאלה שהוא שואל. הבחור עם הכיפה שואל שאלה אחרת. הוא שואל, איך יושאר יושבי הארץ לא יצאו למלחמה נגד הגבעונים אחרי הברית הזאת? זאת השאלה שלו. ואני אמרתי שאת הנושא הזה אני יכול לברר, כיוון שאני עוד לא הגעתי לשם. כן, בבקשה.
עושה שלום,
מפה נכנע. בן גבריאל למיכאל, נכון? כולו אש, כולו מים, עושה שלום ביניהם. עושה שלום במרומה. כל אחד רוצה לבטל את השני, גבריאל את מיכאל, מיכאל את גבריאל. אבל הקדוש ברוך הוא עושה שלום ביניהם. מכניע את זה בפני זה.
אנחנו רואים בסיום העבודה, עושה שלום במרומה.
נכון.
אנחנו?
הוא יעשה שלום, כן, מי יקנע? אנחנו, כן, ודאי. יעשה שלום עלינו. ואני אגיד לך את האמת, המשפט הזה הוא משפט פסימי. כן, עושה שלום במרומה. ואתה אומר שהוא יעשה שלום עלינו. כלומר, מצד עצמנו אנחנו לא מסוגלים. זאת אומרת, אנחנו זקוקים להתערבות מבחוץ. משפט פסימי.
הוא חושב.
איך אנריקו מסיאס לא שם לב לזה? עושה שלום במרומה. ועל כל ישראל. טוב, אז בואו נקרא שוב פסוק תדווה. ויעס להם יהושע שלום, ויחות להם ברית לחיותם. והעונה להשאיר אותם בחיים. ויחרות להם ברית. אז ברית זה כבר ברית צבאית. כן? יש פסוק בשבעה עממים, לא תכרות להם ברית. אסור לכרות ברית. יש מחלוקת אם זה רק עם שבעה עממים או עם כל הגויים. כן? גם אצל הרמב״ם עצמו הייתה התלבטות בדבר הזה, כי בצעירותו כתב שזה רק עם שבעה עממים, אחר כך כך כתב בפירוש המשנה, במשנה תורה הוא כותב שזה עם כל הגויים. אסור לכרות ברית עם הגויים. מחלוקת ראשונים על כל פנים. אבל מה שאסור לכרות ברית עם הגויים זה עם גוי עובד עבודה זרה, גוי שאיננו עובד עבודה זרה. כנראה כמו אחרי שהוא עשה להם שלום, דיינו שהם קיבלו על עצמם את המצוות, אז הוא יכול לכרות איתם ברית. אנו מדגישים שיהושע כובש את הארץ בדרך הטבע. אז מדוע כשיש שאלה על ברית שלום הוא צריך לשאול את השם? או שזה מותר על פי ההלכה, או שזה אסור. מה לנבואה בשאלה כזו? כשיוצאים למלחמה, שואלים את פי השם. כשיש אורים ותומים, נכון? ככה ההלכה. ויש אורים ותומים בימי יהושע. וכאן השאלה היא דומה לשאלת מלחמה. האם להילחם בגבעונים או שלא להילחם? זה בעצם דומה. אף על פי שלכאורה, זה לא למלחמה שהם באו, הם באו לשלום. אבל בכל זאת, יש מקום לברר. נכון? עכשיו, האם זה מותר על פי ההלכה? התשובה היא שזה מותר. אבל אתה יודע מה שלימדו אותך בבני ברק, שאף על פי שדבר הוא מותר, ראוי להחמיר. נכון, ניסן? טוב. על כל פנים, זה מה שזה בא לומר. היה אפשר לברר אחרת, הם לא ביררו את זה. יש בהלכה מה שנקרא בדיני ספקות. אין ספק, ספק ספקה, ספק ספקה המתהפך וכדומה. יש דיון לגבי ספק הטיפשים. האם הוא נקרא ספק או לא נקרא ספק? מה זה ספק הטיפשים? זה ספק העשוי להתברר. כלומר, למשל, מישהו הביא לך חתיכת בשר. אינך יודע אם זה בשר של בהמה כשרה, או של בהמה טמאה, אתה לא יודע. אתה אומר, טוב, הוא הלך. הוא אמנם הוא מעבר לקיר, אבל זה דין ספק, זה כבר ספק. אתה הוסיף כזה עוד רבע ספק, יוסיף לך ספק, ספק המותר לאכול. זה נקרא ספק הטיפשים, למה? כי אתה יכול פשוט לקרוא לו, הלו, מה הבאת לי? כן? לא שאלת אותו, זה נקרא ספק הטיפשים. כלומר, ספק עשוי להתברר. מחלוקת אגב הפוסקים, עד כמה לסמוך ולא לסמוך על ספק הטיפשים. אז גם פה יש משהו כזה כנראה עם הגבעונים, ספק הטיפשים, לכאורה. אתה יכול לברר, תשאל את פי השם, תדע.
בעולם סגור וטוב מה שאמרת מעולה, בעולם כמו היום, אני לא חושב שזה עולה תופס.
כן, מה שנקרא פתחו של אולם.
יש יהודים שלא מתפלשים... ללא
בושה לתת לך. כן, נכון. יש גם, כל מיני סוג, יש אולם.
נוראים.
השמות של האולמות, כן, יש אולם אתרוג, אולם הדס, אולם לוז, שם העיר לראשונה. ובכן, מה? כן, יש בו. שלום, כבוד הרב. הבנתי פחות או יותר את המהלך, אבל מה הקשר לדרך עץ החיים והחיבי? דרך עץ החיים למדנו שזה ירושלים, וירושלים נכבשה רק בבית דוד. כלומר, הדרך מיריחו לממלכת ירושלים, שבאותם הימים הייתה הקיפה את ההרים שגם מצפון ירושלים, כל זה נקרא דרך עץ החיים. המטרה היא להגיע לירושלים. בימי יהושע לא הגיעו. הגיעו רק בימי דוד. למה לא הגיעו? אולי, בין היתר, בגלל הקשיים בכיבוש של יהושע. אולי הפרשה של הגבעונים היא הדחייה של כיבוש ירושלים. זה גם יכול להיות. אפשר להבין את זה כך. כן? כלומר, אם האדם לא היה שומע על הנחש, אז הוא היה אוכל מעץ החיים. היה מגיע לירושלים מבחינת ההקבלה שלנו. זה מדהים דווקא. זה מובן? טוב. פסוק תדווה, ויעש להם יהושע שלום, ויחרות להם ברית לחיותם, וישבעו להם נשיאי העדה. כלומר, השבועה לא הייתה של יהושע, השבועה הייתה של נשיאי העדה, ולזה אנחנו נראה שיש השלכות חמורות לשבועה הזאת. ויהי מקצה שלושת ימים, אחרי אשר קריתו להם ברית, וישמעו כי קרובים הם אליו, ובקרבו הם יושבים. ויסעו מני ישראל ויבואו אל עריהם ביום השלישי, ועריהם גבעון והכפירה ובערות וקריית יערים. אז מה יתברר? שהגבעונים יושבים באזור הזה. יש פה ארבע ערים גבעוניות. גבעון, הכפירה, בערות וקריית יערים. איפה זה קריית יערים? טלסטון, נכון? בדרך.
כן,
נכון. זאת אומרת, כל האזור הזה של צפון ירושלים. ומה שנקרא נחלת בנימין, ממש, נכון?
אם אתה תכלס תופס את הדברים האלה, אתה רואה שהבריטים עלו מארבע, ארבע, שלוש, שזה הטבעי, ונחסמו שם. ואנחנו היהודים, שכבשנו את מזרח ירושלים, אז באנו בצורה שונה לגמרי, ואתה רואה את ההכנות שהם עשו לנו, כמו בימים ההם.
יפה.
זה כל כך מדליק הדברים האלה.
מדהים, מדהים. לכן כדאי להסתובב בארץ עם תנ"ך ביד. אם אתה מסתובב עם תנ"ך ביד, אתה מבין.
תסתובב עם תנ"ך.
אם כבר, תסתובב מאחורי התחנה המרכזית פה, יש איזה מצבה, אנדרטה כזאת, שזה המקום שבו אלנבי קיבל את מפתחות ירושלים. כן, עד היום הזה זה קיים. שם כל מי שיש לו בעיות חנייה מגיע לשם.
תסתובב עם זה בירדן, אתה נמס.
עדיף לא להסתובב ככה. טוב. עכשיו.
מה הוא מגלה לנו?
מה הוא מגלה לנו?
מי עשה את כל המהלך?
מה זאת אומרת? מי עשה את כל המהלך? אבל מה זה שלושת ימים? מה זה שלושה ימים?
זה
ברית מילה. כן, זה הזמן שמבדיל בין ישראל לעמים. כן, גם כן, בשכם, במעשה שכם מדינה, באו שמעון ולוי, והיום השלישי, ואז הם כיסחו את כל העיר. אז אם פה מתברר שיש פה אורמה, וזה אחיווי, כלומר זה אותה מהדורה, מה מתבקש? מה שמתבקש? שיעשו להם מעשה שמעון ולוי, שישמידו אותה, לכאורה, באופן עקרוני, הם צודקים. כלומר, הם הכנעני, כלומר, הם חיווים, הם רימו אותנו, לכאורה אנחנו לא מחויבים שום דבר, לכאורה אנחנו צריכים, אם כן, לכסח להם את הצורה, טוטל. נכון? במקום זה, ולא היקום בני ישראל. מעניין. לכאורה, מבחינה הלכתית תאורה, אין שום סיבה לא להקותם, הם רימו אותך, נכון? לא היקו אותם, ולא היקום בני ישראל. כי נשבעו להם נשיאי העדה בשם אלוהי ישראל. זאת אומרת שהיה צריך לא להפר את השבועה. עכשיו, יש בהלכה מושג של הפרת והתרת נדרים ושבועות, נכון? אדם עשה נדר או נשבע שבועה, הוא מצטער על הנדר או על השבועה. מה הוא עושה? התרה. למי הוא הולך? הולך לחכם, אומר, כבוד הרב, פישלתי, אני התחייבתי בדבר שאני לא יכול לעמוד בו, הרב מחפש פתח, יש כל מיני הלכות של פתח וחרטה וכדומה, מתיר את הנדר, נכון? אז מדוע לא לומר לחיווי, נכון, הייתה שבוע, אנחנו עשינו התרת שבוע.
לאיזה רב הם
ילכו? לאיזה רב? אתה אומר שאין להם רב ללכת אל ה... כלומר, הם עצמם הרב, כאילו, הם עצמם הרב, אז איך הם ילכו?
הרב שלי זה גם לא הצטייר טוב.
יפה.
השם
ציווה להרוג אותם, חשבו שלא הרוג הם. כן?
כן,
אבל לא את הגבעונים. כלומר, הם חשבו שבאו מארץ רחוקה. מי שבא מארץ רחוקה לא חייבים.
עכשיו שהם מחליטים בעצם לא להרוג אותם, למרות שהם
אז לכאורה, לכאורה, למה לעבור על דברי השם? הרי נשבע לבטל דברי תורה, השבועה לא חלה, נכון? למה? ההלכה אומרת, נשבע ועומד מהר סיני. כלומר, אם אדם נשבע, למשל, שהוא לא יוכל, שהוא לא יניח תפילין, חייב להניח תפילין. למה? כי כבר נשבעת בהר סיני להניח תפילין, אז השבועה לא יכולה לחול על שבועה. אז גם פה, איך הם יכולים? בגלל שהם נשבעו לבטל את מצוות השם שנשבעו עליה, נכון? מה? אז אין שבועה, אז למה כתוב ולא יקום לישראל כי נשבעו להם נשיא העדה? אלא, כמו שאתה אומר, זה לא מצטייר טוב. אני אז רוצה להסביר את הנקודה הזאת. הגמרא במסכת יבמות אומרת, מוטב תעקר אות אחת מן התורה, ולא יתחלל שם שמיים בפרהסיה. כלומר, מצד האמת היה צריך להרוג את הגבעונים, על רמאותה. אבל, מאחר, וכל התורה כולה היא בנויה על קידוש השם, והכלי העיקרי שעם ישראל מופיע בו בעולם זה הדיבור, פתאום אם רואים שהאומה הזאת לא עומדת בדיבורה, אין לך הרס של המגמה של תיקון העולם של ישראל יותר מזה. או, יש למשל, להבדיל, מיליון אלפי הבדלות, יש מושג באסלאם שנקרא הודנה. מכירים את זה? הודנה. מה?
זה מושג מודרני.
זה בכלל לא מודרני, זה מושג מוסלמי שאומצא על ידי מוחמד. מוחמד עשה ברית בינו כשהוא ישב במדינה, והוא עשה ברית עם יושבי מכה. הברית הייתה לעשות שלום בין מכה למדינה במשך 10 שנים. בסדר? 10 שנות שלום בין מכה למדינה. אחרי כמה שבועות או כמה חודשים, אני זוכר כמה, כשמוחמד ראה שיש לו מספיק כוח, הלך וכבש את מכה. כן. וזה נקבע בחקיקה המוסלמית, כמה שנקרא הסכם הודנה, שמותר לעשות הסכם, וצריך לקיימו כל זמן שאין לך כוח. ברגע שיש לך כוח, אתה לא צריך לקיימו. ברור? אתם רואים את המרחק המוסרי האדיר שיש בין ההלכה כביכול המוסלמית, שאומרת לשקר לך תחילה, לבין פה מקרה שעל פי ההלכה היה אפשר להגיד הם רימו אותנו, נהרוג אותם, בכל זאת לא עושים את זה. כלומר, קידוש השם פה זה ההבדל בין מי שעומד בדיבורו למי שלא עומד בדיבורו.
יש הפרה, אפשר להפר.
אז תדע לך, יש בנביא יחזקאל, יש נבואה קשה מאוד נגד צדקיהו מלך יהודה. על מה הדברים הקשים של יחזקאל? על זה שצדקיהו מרד בנבוכדנצר מלך בבל אחרי שהשביעו באלוהים שלא ימרוד בו. לכאורה, מה זאת אומרת? מה זה השביעו? בא נבוכדנצר, שם לו אקדח על הרקה, אומר לו, נכון, אתה עושה איתי שלום? צדקיהו, אין לו ברירה, נשבע. כן? אחר כך, פתאום נבוכדנצר הלך, צדקיהו יש לו כוח, מורד. על זה אומר הנביא יחזקאל שצדקיהו רשע. אז יחזקאל הוא רשע. ויש הייתה שבועה. ולכן אומר, לכן אומר הרמב"ן על יפתח שזה בסדר גמור מה שהוא עשה, כיוון שמדין מלכות הוא לא יכול היה לעשות צחוק מהחלטותיו, ולכן לא הייתה לו ברירה מדין מלכות אלא להקריב את ביתו. כך דעת הרמב"ן. ועד כדי כך זה מגיע. בסדר? וגם אתה רואה ששאול, כשהוא ראה שיונתן עבר על החרם, רצה להרוג את בנו, יורשו, במלכות. רצה להרוג אותו. הוא אמר, אין ברירה. רק שהעם אמר שזה לא היה כלול בכוונה של שוגג, הוא לא ידע, וכו' וכו'. ולכן, ויפדו העם את יונתן בלומד. כן. זאת אומרת שאתה רואה שבעניינים ציבוריים אין סנטימנטים. זה מה שאתה יודע. ואף על פי כן, ולא יקום בני ישראל, כי נשבעו להם נשיא העדה בשם אלוהי ישראל. וילונו כל העדה על הנשיאים. מה זאת אומרת העדה? העדה זה העם, או נגיד נציגי העם. הם כועסים על הנשיאים, אומרים למה? אנחנו רוצים הרי להרוג אותם. תנו לנו, יאללה, אנחנו הכנו את הנשק, תוך כמה שעות אנחנו חסמים אותם. כן? וילונו, כלומר, העם יש לו תגובה בריאה, אומר מה צריך להיות? כן? ויאמרו כל הנשיאים אל כל העדה, אנחנו נשבעים גם. השם אלוהי ישראל, ואתה לא נוכל לנגוע בהם.
העדה זה שלילית?
לא, העדה זה לא דווקא שלי. כן, יש קהל ויש עדה, כן, אבל לא... מה? מה? יש העדה הרעה, אבל זה לא אומר, לא כל העדה היא רעה. והצילו העדה, כתוב לה, נכון? אז עדה זה לא דווקא. עדה זה הסנדרין, כנראה, משהו כזה. זאת נעשה להם, וחיה אותם, ולא יעלינו קצף על השבוע אשר נשבענו להם, ויאמרו עליהם הניסים, יחיו. ויהיו חוטבי העצים ושואבי מים בכל העדה, כאשר דיברו להם הנשיאים. בסדר? טוב, עד כאן להיום. שלום.